כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, חפטט בתמוז, תפשין עין וב, ערב ראש חודש מנחם אב. תפשין עין וב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. לגאולה קרובה לבוא, במהרה, מסכת בבא קמא, דף סמכי. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב ראש חודש מנחם אב, תפשין עין וב, וחודש אב הוא החמישי במניין החודשים שאנו מונים מניסן, וכך הוא נקרא בתורה, החודש החמישי. ככתוב בספר במדבר פרק למד ג' היה על אהרון הכהן אל אור הער על פי השם והיה עמד שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. השם אב הוא שם בבלי וקוראים אותו גם מנחם אב על שם הנחמה שמצפים לאחרי החורבן שהראה לנו בחודש הזה. יש אומרים בזה רמז, מנחם אב, מנחם א' ב', כלומר עתיד הקדוש ברוך הוא לנחם האותיות א' ב' שבמגילת איכה שבה היא נאמרה. ויש דורשים נוטריקון א' ב', אדום, בבל. שני הממלכות שהחריבו את בתי מקדשינו, ושמזכירים אותם לכללה בקינת על נערות בבל. בת בבל השדודה, וזכור השם לבני אדום, את יום ירושלים. יש נוהגים שאדם הכותב איגרת לחברו התשעה באב, מזכיר שם החודש אב בלבד, וכשכותבים אחר תשעה באב, מזכירים שם החודש מנחם אב. מזלו של החודש אריה, ובזמן שקידשו ביידין את החודש על פי ראיית עידים את הירח החדש, היו שלוחי ביידין יוצאים למקומות מרוחקים להודיע מתי ראש חודש אב, בכדי שידעו את יום התענית. ראש חודש אב, יום אחד, לפי שחודש תמוז שלפניו חסר. ואולם, חודש אב עצמו הוא מלא של 30 ימים, כיוון שיש בו תשעה באב שנקרא מועד ככתוב במגילת איכה, קרא עליי מועד, ועתיד הקדוש ברוך הוא להפוך אותו ליום ססון ושמחה, במהרה בימינו אמן. ראש חודש אב הוא תענית צדיקים יום שמת בו אהרון הכהן, ואף על פי שהוא ראש חודש, יש שאין נמנעים להתענות בו, ואפילו אין מתענים, נוהגים בו קצת ענייני אבילות, אף על פי שהוא ראש חודש, גם מפני אבלו של אהרון. משנכנס חודש אב ממעטים עוד יותר בשמחה, והיינו שאין שמחים כלל. ובחודש זה אין מזלם של ישראל טוב, ולכן מי שיש לו דין עם גוי ישתמת ממנו בחודש זה כל החודש. ואם אי אפשר לו להשתמט כל החודש, לפחות עד עבור תשעה באב. ולפי שאסור לסמוח בימים אלו, אסור לעשות שום דבר המביא לידי שמחה. ולכן, אין עוסקים בבניין של שמחה כגון בניין בית חתנות, או ציור וכיור וסיוד לדירתו. וכן אין נוטעים נטייה של שמחה כגון אילנות העשויים לצל או לריח. וכן אסור כל בניין שאין צריך לו לדירתו, רק שעושים אותו להרחבה בלבד. אבל אם אין לו בית דירה, מותר לבנות. וכן אסור לקנות, לתפור, לסרוג ולרקום בגדים חדשים, אפילו על מנת ללובשן אחר תשעה באב. ולקנות אסור אפילו בגד ישן שהוא מתאבל לו ביותר מפני נויו, וזה חמור לקנות מאשר ללבוש. כל זה אינו אלא שלא לצורך מצווה, אבל לצורך מצווה כגון לבנות בית חתנות עבור מי שלא קיים עדיין מצוות פריה ורבייה, או לקנות בגדים חדשים עבורו, מותר. היה חושש שיתייקרו הבגדים אחר תשעה באב, מותר לכל אדם לקנות ובלבד שלא ילבשם. מראש חודש אב אסור בקיבוס, ואין מחבסים אפילו על מנת להשתמש בהם אחר תשעה באב. ומי שאין לו אלא חלוק אחד, התירו לו קיבוס חלוקו, אפילו אחרי ראש חודש עד שבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב אסור. אדם שמזיע הרבה והוא מוכרח להחליף חולצתו בכל יום, יכין לו כמה חולצות שילבשם לפני השבת שעה קלה, וכשיצטרך ילבשם באמצע השבוע. וכן אסור לגדולים לספר את הקטנים י"ז בתמוז ולכבס כסותם מראש חודש אב. אולם בגדי תינוקות מותר לכבס, ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, ומכל מקום, אם אפשר, טוב שלא לכבס הרבה ביחד ולכבס בצנעה. אסור לנעול נעל חדשה ונעל המיוחדת לתשעה באף של גומי וכדומה, מותר ללובשה, אפילו היא חדשה. מותר לעשות אירוסין בימים אלה, אך לא יעשה סעודת אירוסין. מראש חודש אב עד תשעה באב, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין לפי שנתבטלו הקורבנות והנסחים. וכבר נתפשט המנהג שלא לאכול אפילו תבשיל שנתבשל בו בשר, אבל מותר לאכול תבשיל שנתבשל בגדירה של בשר. ובסעודת מצווה כגון ברית מילה פדיון הבן סיום מסכת בר מצווה וכדומה, אוכלים בשר ושותים יין. כתב ארי יעבץ, נראה לי, שהמקבל אורח תלמיד חכם בתוך ביתו, יום טוב הוא לו, ואין לך סעודת מצווה גדולה מזו. שהנהנה מסעודה שתלמיד חכם מייסב בה, כנהנה מזיו השכינה. וגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. על כן, אם האורח החכם צריך לאכול בשר משום חולשת הדרך ושום מחכמי ספרד, שאינם נוהגים בחומרה הזו, אלא בשבוע שחל בו תשע באב, נראה לי להתיר לבעל הבית לאכול עמו בשר ולשתות יין. וקרוב בעיניי להתיר לזמן אפילו את כל הלומדים והחכמים בעיר להסב עמו לכבודו, והוא שיהיה חכם גדול ומובהק ומומחה לכל. עד כאן מלשונו של ארי יעבץ. מראש חודש אב מצניעים השוחטים את סכיני השחיטה, ואין שוחטים אלא לחולה לצורך שבת ולסעודת מצווה. יש נוהגים להחמיר שלא לשתות אפילו יין של ברכת המזון או הבדלה, אלא נותנים מכוס לתינוק שלא הגיע עדיין לחינוך של הבילות על ירושלים, אבל כשהגיע כבר לחינוך מצווה. אם אין לו תינוק, ישתה בעצמו כוס של הבדלה, וברכת המזון יברך בלי כוס. מראש חודש אב ומנהג הספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב אסור לרחוץ כל גופו אפילו במים צוננים, ולא הולכים לרחוץ בנהר או בים, ואם חל ראש חודש בערב שבת, כמו השנה, כל מי שרוחץ תמיד בחמים לכבוד שבת, מותר לו לרחוץ גם בערב שבת זו, ואפילו בחמים וכל גופו. וכל זה אינו אלא רחיצה שהיא לתענוג, היינו סתם רחיצה, כדרך שבני אדם רוחצים. אבל לרפואה, כגון אדם חלש שרופא ציווה לו לרחוץ גופו יום יום בחמים, מותר. וכן פועל שנתלכלך בעבודה רוחץ כדרכו. ואפילו בערב שבת חזון אסור לו לרחוץ כל גופו ואפילו בצונן. רק ראשו ופניו וידיו ורגליו בצונן. ומי שרגיל לרחוץ כל ערב שבת בחמים ירחוץ גם בערב שבת זו בחמים, אבל רק ראשו ופניו ידיו ורגליו ולא כל גופו. הנוהג לטבול כל ערב שבת, מותר לו לטבול גם בערב שבת חזון. אבל מי שמבטל לפעמים הטבילה בערב שבת אחר, אסור. אלה הם קצת הדברים הנוהגים החל מראש חודש. מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לגאולה וישועה במהרה, ראש חודש שיחול מחר בסייעת הדשמיה. וכעת בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף סמך דלת ממסכת בבא קמא. שאלנו בסיום השיעור שש שאלות. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע נצרח אם יימצא תימצא, מדוע אי אפשר לדרוש מחיים את הכלל השני ונרבה בכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר? והתשובה, לפי שאם מפורש בכלל בעלי חיים בלבד, אין מועילה מידת כלל ופרט וכלל לרבות שאר דברים. שאלה שנייה, למסקנה, כשיש בית כללים הסמוכים זה לזה ופרטים בצדיהם, כיצד דנים זאת? התשובה, במידת ריבוי, מיעוט וריבוי ונתרבה הכל. וכל פרט ממעט רק דבר אחד בלבד. שאלה שלישית, כיצד נלמד מחמור שאינו עקן אלא בדבר המסוים, והרי לא כל חמור מסוים הוא? התשובה ברשי שאומר, כיוון שהמילה חמור מיותרת ואפשר לדרוש ממנו לעניין הזה. שאלה רביעית, למסקנה, מה לומדים מהמילה חיים? התשובה, לדינו של רב, שאחיהו לקרן כאין שגנב, שיש שלם כמותו. שאלה חמישית, למאן דאמר אם ימצא הגנב, מדובר בגנב עצמו, מה דורשים אם ימצא תימצא? התשובה, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. השאלה האחרונה, מה דרשו עוד מאם ימצא תימצא וכיצד אפשר לדרוש מכך לשני הדברים? התשובה, דרשו מכך שאף אם נכנסה הגניבה לגגו, חצירו וקרפיפו ונעל בפניה לגונבה, חייב. מכך ששינתה התורה ולא כתבה ימצא תימצא, או תימצא תימצא, יש לדרוש דרשה נוספת. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף סמך דלת ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב ראש חודש מנחם אב תשעין וו, יום חמישי בשבוע, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד דפינו היומי, דף סמך אי ממסכת בבא קמא, בפרק השביעי של המסכת. אנחנו מתחילים את לימוד הדף ארבע שורות מתחילת דף סמכי עמוד א' בנקודותיים, וממן המילים גופה אמר רב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, בזאת התורה ונצליח. באה הגמרא עכשיו לדון בדברי רב, אותם למדנו בסוגיה של הגמרא ליל. אומרת הגמרא גופה, בוא ניגש לגוף דברי רב. אמר רב, יש חילוק בין חיובי התשלומים שעל גנב לשלם, שתשלום הקרן הוא כנגד הדבר הנגנב, אז על הגנב לשלם כאין שגנב, כשוויה של הגניבה, בשעה שהוציאה מבית בעליה. ולדעת התוספות במסכת בבא מציעא דף צדיו ועמוד ב' דיבור המתחיל זיל, כאשר הגניבה קיימת ביד הגנב אלא שאוזלה, הרי הוא מחויב להחזירה כמות שהיא, אבל אינו חייב להוסיף לבעלים עד כדי דמיה בשעת הוצאתה מבית בעליה. נמצא שדברי רב בדין תשלום הקרן לא נאמרו אלא כשהגניבה אינה קיימת בעולם, שהגנב צריך לשלם את שוויה בשעה שהוציאה מבית בעליה. אבל התוספות ריט חולקים ואומרים, גם כאשר הגניבה קיימת ביד הגנב אלא שאוזלה, עליו להוסיף על הגניבה שמחזירו להשלים את ערכה בשעת הגניבה. משיכה הגמרא ואומרת, אבל תשלומי כפל שכנסה התורה את הגנב על מעשה הגניבה, ותשלומי ארבעה וחמישה שכנסה התורה את הגנב כשטבח או מחר את הבהמה שגנב, אז על הגנב לשלמם כשעת העמדה בדין, כפי מה שהייתה הבהמה הגנובה שווה, אם הייתה קיימת בשעה שבאו העדים לבית דין להעיד על מעשיו ולחייבו בתשלומים האלו. שעת העמדה בדין לגבי חיוב הכפל היא בשעה שבאו העדים לבית דין להעיד על הגניבה. אבל בעניין שעת העמדה בדין לגבי חיוב ארבעה וחמישה, נחלקו הראשונים. לדעת הרמב״ם בלכות גניבה פרק א' הלכה י' ד', גם לגבי תשלומי ארבעה וחמישה שעת העמדה בדין היא שעת ביית העדים לבית הדין להעיד על התביחה. אבל לדעת הראש שעת העמדה בדין לגבי חיוב ד' ו-ה' היא שעת התביחה. מבררת הגמרא מה הייתה עמדי רב, מה טעמו של רב שחילק בין התשלומים ולא ישווה אותם. בתוספות בדיבור המתחיל גוף הכותבים שקושיית הגמרא היא על תשלומי ארבעה וחמישה ותשלומי כפל, מדוע אינם משתלמים כתשלום הקרן? הרי מן הסברה אין לחלק בין התשלומים, וכל התשלומים נגררים אחר תשלום הקרן. מבררת הגמרא בפרשת גנב שנמצאה הגניבה בידו אמר קרא, אמר הכתוב את המילים גניבה וחיים, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה מישור עד חמור עד שא חיים, ויש לדקדק בלשון הכתוב, המייקה אמר רחמנה חיים בגניבה, והרי מילים אלו מיותרותן, אלא שבה הכתוב ללמד שצוותה התורה על הגנב, אחיה לקרן כעין שגנב, אחיה ואשלם את חיוב הקרן, שיהיה כעין שגנב, שישלים את החיסרון שנחסר לבעלים בשעה שנגנבה, ומאחר שהכתוב נקט לשון גניבה שמשמע ממנו רק תשלום הקרן, נמצאינו למידים שיש למעט את שאר התשלומים שאותם הגנב משלם כשעת העמדתו בדין. ובמשנת רבי ירון הוא כותב בדעת רשי שהלימוד הוא מכך שגזירת הכתוב אינה אלא בתשלום הקרן, ולכן תשלומי כפל וארבעה וחמישה נותרו על קנם שיש לשלמם כשעת העמדה בדין. הוא מבאר שלדעת רשי גדר תשלומי הכנס זה מדין השווה, שחייבתו התורה להשיב את הגניבה פעם נוספת או פעמים נוספות. לפיכך, אין לחייב אלא כשיעור שהגניבה שווה עכשיו, שכן המעות הם חליפי הגניבה מדין, מה להן, מה לדמיהם, כאמור במסכת בבא מציעא, דף סמך ג' עמוד א'. אבל לדעת התוספות והראש, גדר תשלומי הקנס זה מדין תשלומי הגניבה שמחייבת את התורה לשלם את שוויה פעם נוספת או פעמים נוספות. לפיכך, אילולי גזירת הכתוב שהתשלומים האלו משתלמים כשעת העמדה בדין, מן הדין היה לשלמם כשווי הגניבה בשעת הוצאתה מבית בעליה, שהרי באותה שעה נתחייב הגנב ותשלומי הגניבה אם לא תימצא בידו. בדברי רב לא נתבהר באילו אופנים נאמרו דבריו, ומסתימת הדברים נראה שהכוונה לכל שינוי שחל בדבר הנגנב משעת הוצאתו מבית הבעלים עד שעת העמדת הגנב לדין. לפיכך אמר רב שאישת אמינה, אומר אני, שלא ייתכן שרב טעה בסברתו לומר דבר שאינו נכון, אלא כנאים ושכיב רב אמר לאשמעתה, כאשר נמנם רב בעייפותו לפני שנרדם אמר את הדברים הללו, שכן יש לדברים הללו פרחה. כאילו היה אומר כן בשעה שהקיץ משנתו ועדיין לא התעורר לגמרי, ודאי היה מתקן את דבריו לאחר שהתעורר. והיינו, שבדרך כבוד אמר זאת רב שישת, כדי לא לתלות ברב טעות במתכוון, ואין כוונתו לגנאי. כך מבאר החוות יאיר. ולמה יש פרחה על דברי רב הללו? דתניה שנינו בברייתא, הגונב בהמה כחושה והשמינה, שהכיל אותה במאכלים רבים עד שהשמינה ושווה יותר מכתחילה, משלם תשלומי כפל, וכן תשלומי ארבעה וחמישה, כעין שגנב. תשלומי ארבעה וחמישה אם שחט או מחר את הבהמה, כעין שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה, שהייתה אז כחושה. והרי לדברי רב יש לחייב את הגנב לשלם כפי ערך הבהמה השמינה. והחידושי הרים מבאר שכיוון שתשלומי כפל, שעל מעשה הגניבה משתלמים כשעת העמדה בדין, נמצאנו למידים שגזרת הכתוב היא להאריך את חיוב הכפל, כפי ההפסד שיש לבעלים בשעת חלות החיוב. והיינו בשעת העמדה לדין שבלא זה, לא היה מתחייב מחמת מעשה הגניבה בלבד. לפיכך גם תשלומי ארבעה וחמישה שחיובם חל בשעת העמדה בדין, יש להעריכם לפי ההפסד שיש לבעלים בשעת העמדה לדין, מחמת מעשה הגנב, התביחה או המחירה שעליהם הוא עומד לדין. על כן, כאשר בשעת התביחה הייתה בהמה שמינה, על הגנב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה כשעת התביחה, שכן לולי מעשה זה, הייתה לבעלים עכשיו בהמה שמינה ונמצא, שהפסידו מחמת מעשיו בהמה שמינה. ותרץ את הגמרא אמרי, ענו בני הישיבה שאין להקשות מן הברייתא הזו על דברי רב, שכן, באופן זה שהגנב אינו משלם כשעת העמדה בדין, גם לדעתו של רב, משום דאמר לי, הגנב אומר ומיישיב לבעל הבהמה, וכי אנה פתימנה ואת שקלט, אני טרחתי ופיתמתי את הבהמה מנכסיי, ואתה תיטול את הכנס שכנסה אותי התורה כנגד תוספת הפיתום הזו? ולדעת רשי יריף והמאירי, הגנב חייב את השלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה גם על מה שלא הוציא מבית הבעלים, אם לא שישביח את הגניבה בידיים. ולדבריהם תשובת הגנב היא שפיתום זה אינו של בעל הבהמה, ולכך אינו יכול לדרוש כפל בארבעה וחמישה כנגד הפיתום. אבל לדעת תוספות בדיבור המתחיל אנה מפתימנה, הגנב אינו משלם כנס על דבר שלא גנב, ותשובת הגנב לבעל הבהמה היא שפיתום זה לא היה על הבהמה בשעת הגניבה, ואין לחייב אותו בתשלומים כנגד דבר שלא הוציא מבית הבעלים. מקשה הגמרא עוד על דברי רב. תשמע, למדנו בתוספתא, הגונב בהמה שמינה והכחישה על ידי שעשה בה מלאכה קשה או שהיכה אותה במקלות, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כעין שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה. והרי לדברי רב יש לחייב את הגנב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה לפי ערך בהמה כחושה. תרץ את הגמרא אתם נעמי, שם גם כן, גם באופן הזה מודה רב, משום דאמרין עלי שאומרים לגנב, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? מה החילוק בין גנב שבשעה ששחט אותה הרג את כל הבהמה שגנב, דהיינו שלא נשתנה גופה משעת הגניבה ועד שעת התביחה, לבין גנב ששחט את חצייה, דהיינו שהכחיש אותה, שגם היא נחשבת כהתחלת התביחה. וכשם שהשוחט בהמה שגנב דינו לשלם תשלומי ארבעה וחמישה כשוויה בשעת תחילת התביחה, כן גם בשהכחישה משלם כפי שוויה בשעת תחילת ההכחשה. נמצא שדברי רב לא נאמרו בבהמה שהגנב שינה את גופה בתוספת או בגירעון, אלא כי כאמר רב ביוקרה וזולה, עודה כאמר. דברי רב נאמרו בשינוי שנשתנה מחיר הבהמה הגנובה, כגון שנתייקרו הבהמות או הוזלו בין שעת הגניבה לבין שעת העמדה בדין. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה שינוי במחיר הבהמה נאמרו דברי רב? הילי, מה אם תאמר דמעיקר השווי הזוזה, שבתחילה בשעת הגניבה הייתה בהמה שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שהגניבה עברה מן העולם על ידי תביחה או מחירה, נתייקרו הבהמות, והרי שווי ארבעה זוזי, וכך גם נשאר שוויה עד שעת העמדה בדין. ואכן באופן זה אמר רב, שתשלום הקרן יש לשלם כעין שגנב, דהיינו זוז אחד. אם כך, לימה פליגה דרבה דרבה. נמצא איתה אומר שרב חולק על דברי רבה. דאמר רבה, מסכת בבא מציע דף ממג עמוד א', אי מן דגזל חביתה דחמרה מחברי, הגוזל חבית יין מחברו, מעיקרה בתחילה בשעת הגזילה הייתה חבית שוויה זוזה, שווה זוז אחד, ולבסוף סמוך לשעה שעברה מן העולם התייקרה החבית, והרי שוויה ארבעה זוזי, ארבעה זוזים. הדינו, שאם עברה מן העולם על ידי מעשה ידיו, כגון שטברה שבר אותה או שטיה או שטה את יינה, משלם ארבעה זוזים, שכיוון שהגזלן מחויב להשיב את החבית לבעליה, נמצא שברשות הבעלים נתייקרה ושבירתה או שתייתה, זהו מעשה גזילה, ולכך עליו לשלם כשוויה בשעה זו. אבל באופן דאיתבר ממילה, נשברה החבית מעיליה, בלא שהגנב עשה מעשה, משלם זוזה. משלם זוז אחד. משום שחיובו הוא על הוצאת הגזילה מבית הבעלים, ובשעה זו לא הייתה שווה אלא זוז אחד. ואם כן, מדברי רבא שגזלן השובר בידיים משלם ארבעה זוזים, נמצא שגנב שטבח או מכר את הבהמה הגנובה משלם קרן כשעת התביחה והמחירה ולא כעין שגנב. ואילו לדברי רב, הקרן משתלמת כעין שגנב. משיבה הגמרא אמרי אמרו בני הישיבה שרב אינו חולק על דברי רבא, שכן דברי רב לא נאמרו בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה, אלא כי כאמר רב, דברי רב נאמרו כגון דמעיקרא בתחילה בשעת הגניבה שוויה הבהמה ארבעה זוזים, ולבסוף בשעת התביחה והמחירה הוזלו הבהמות והרי היא שוויה זוזה, שווה זוז אחד, שבאופן זה אמר רב שמשלם את הקרן כעין שגנב, כשוויה בשעה שגנב אותה מבית בעליה, דהיינו ארבעה זוזים. אבל תשלומי ארבעה וחמישה ותשלומי כפל משתלמים כשעת העמדה בדין, דהיינו זוז אחד לתשלום הכפל ושלושה או ארבעה פעמים זוז אחד לתשלום ארבעה וחמישה. יש מחלוקת ראשונים האם גם דברי רב בנידון תשלומי כפל וארבעה וחמישה אינם אמורים בבהמה שנתייקרה לאחר הגניבה. לדעת רבינו תם, הגמרא חוזרת בה מלפרש את דברי רב בבהמה שנתייקרה ודבריו לא נאמרו, אלא בבהמה שהוזלה, שכן בבהמה שנתייקרה נמצא תשלום הכפל יתר על הקרן, ומן הכתוב למדנו שיש להעדיף את הקרן על הכפל ועל תשלומי ארבעה וחמישה, ואילו לדעת ריב, אין למידי מן הכתוב שלא להעדיף את הכפל על הקרן, לפיכך לא חזרה בה הגמרא מלפרש את דברי רב בבהמה שנתייקרה, אלא משום תשלום הקרן שלדבריו הרי הוא כעין שגנב. תני רבי חנינה, שנה רבי חנינה ברייתא שיש בה לסיוע להביא ראיה לרב. בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, שטען שהפיקדון נגנב ממנו ונשבע על כך, ואחר כך הודה שנשבע לשקר ובאמת היה הפיקדון תחת ידו, ובנוסף להודעתו באו עדים והעידו שהפיקדון בידו, אז אם עד שלא באו עדים הודה שקדמה הודעתו לעדות העדים, ובזה כבר נפטר מלשלם את הכפל משום הודעתו, שכן המודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, כמבואר לכמן מדף ע"ה עמוד א', אם כן משלם למפקיד קרן את הפיקדון או את דמיו וחומש, וכן עליו להוסיף חמישית משווי הפיקדון ולשלם לבעלים, וכן עליו להביא קורבן אשם, ששני דברים אלו מחפרים על עוון השבועה שנשבע לשקר. ואם שבאו העדים הודה שביית העדים קדמה להודעתו וכבר נתחייב לשלם את הכפל מחמת עדות העדים, אין הודעתו פותרת אותו, ולכך משלם תשלומי כפל, כדין טוען טענת גנב ונמצא שהוא הגנב. כמבואר לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', וכן עליו להביא קורבן אשם לחפר על השבועה שנשבע לשקר, וחומשו, החומש עולה לו בכפילו, נכלל הוא בתשלום הכפל ששילם, ואינו צריך לשלם אותו, כיוון שכשערך תשלום שניהם שווה, תשלום אחד עולה לכאן ולכאן. כך מפרש רש"י. אבל התוספות ריד גורס וחומשו עולה לו בכפילו, והיינו שהגנב אינו נפטר מהחומש וצריך לשלם שני תשלומים, כפל וחומש, אלא שלפעמים שיעור שני התשלומים שווה. לדעת רש"י, כאשר שיעור התשלומים אינו שווה, אין השומר נפטר משני החיובים בתשלום אחד, אף אם שילם את המרובה שביניהם, כיוון שתשלום החומש בא לכפרה, אז הוא צריך להיות ניכר בפני עצמו. אבל לדעת התוספות בדיבור המתחיל כפילה בדף סמכי עמוד ב', גם כאשר שני החיובים אינם שווים, וחיוב תשלום הכפל מרובה מחיוב החומש, השומר נפטר בתשלום החומש והוספה עד כדי הכפל, שכן התשלום כנגד החומש עולה גם לחיוב החומש וגם לחיוב הכפל. אלו הם דברי רבי יעקב, והחכמים אומרים בדף סמכי עמוד ב', כיוון שבפרשת הכופר בממון חברו ונשבע לשקר והודה, אומר הכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והשיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, והיינו שעליו לשלם את הקרן שנשבע עליה לשקר ולהוסיף עליה חומש, וכיוון ששמח הכתוב את חיוב תשלום הקרן לתוספת החומש, יש ללמוד שממון המשתלם בראש, כאשר הכופר בממון אינו משלם אלא את הקרן, הרי הוא מוסיף חומש וכגון שהודה מעצמו קודם שבאו עדים, שדינו הוא שחייב בקרן ופטור מהכנסות של כפל ושל דלת והי. אבל ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או ארבעה וחמישה, והיינו כשבאו עדים והעידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירתו, אז אין מוסיף חומש. אבל גם באופן זה על השומר להביא קורבן אשם לחפר על שנשבע לשקר. רבי שמעון בן יוחאי חולק על חכמים בחיוב האשם ואומר, אין חומש ואשם משתלם במקום שיש כפל. דהיינו, שכאשר העדים באו תחילה, אז הודעתו אינה מחייבת אותו קורבן אשם, כיוון שכבר נתחייב לשלם כפל על כפירתו, ולא חייבה התורה חומש וקורבן, אלא על ממון המשתלם בראש. מברר רבי חנינה את דברי רבי יעקב, ומביא מתוך כך הוכחה לדברי רב, שהקרן משתלמת כשעת הגניבה, ותשלומי כפל משתלמים כשעת העמדה בדין. וכמובן מתשלומי הכפל יש ללמוד גם לתשלומי ארבעה וחמישה, שכן אם דורשים את הכתוב גניבה וחיים לאחיות את הקרן כשעת הגניבה, נתמעטו כל שאר התשלומים שהם תשלום הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה. אומר רבי חנינה קטני מיית, מכל מקום שנינו בברייתא, שחומשו עולה לו בכפילו, דברי רבי יעקב, היינו, שנפטר מתשלום החומש על ידי תשלום הכפל. אך זה אינו אלא כששיעור שניהם שווה, שאם לא כן אינו נפטר מחיוב החומש, כיוון שאינו ניכר בפני עצמו. יש לברר היחידה מבאיזה אופן שיעורם של שני התשלומים שווה. הילי מדמי עיקר, האם תאמר שבשעה שטען שהפיקדון נגנב ונשבע לשקר, היה שווי הדלת, היה שווה ארבעה זוזים, ולבסוף בשעה שחייבו העדים בבית הדין, עדיין היה שווי ארבעה, עדיין היה שווה ארבעה זוזים, יש לתמוע ולשאול האם חומשו עולה לו בכפילו? והרי כפילה ארבעה, חיוב הכפל הוא ארבעה זוזים כשווי הפיקדון, וחומש הזוזה, ושיעור חיוב החומש אינו אלא זוז אחד, כי מחשבים את החומש מלבר, מבחוץ, שזה רביעית משווי הפיקדון, שכן לאחר שמוסיפים רביע של שווי הפיקדון, נמצאת התוספת חמישית מסך כל התשלום, וכיוון שאינם שווים בשיעורם הכפל והחומש, תשלום הכפל אינו יכול להיקרא בשם חומש ואינו פותר מחיוב החומש. אלא לו, אלא ודאי צריך לומר, דמעיקרא כשטען שהפיקדון נגנב, היה הפיקדון שווי ארבעה, פיקדון היה שווה ארבעה זוזים, ולבסוף בשעה שבאו העדים לחייבו בבית דין, הוזל הפיקדון ושווי הזוזה, שווה זוז אחד, שבאופן זה אפשר לומר דקפילה שהכפל משתלם כשווי הפיקדון בשעת העמדה לדין, ולכן שיעורו הוא זוזה, וחום שזוזה, ושיעור החומש גם הוא זוז, שכאשר חיוב הקרן הוא כשווי הפיקדון בשעת הכפירה והשבוע שהיא שעת הגניבה, דהיינו דלת זוזים, שיעור החומש הוא זוז אחד, כיוון שחיוב החומש הוא להוסיף רביעה על תשלום הקרן. על מה? הרי לנו הוכחה מתשלום החומש הוא זוז אחד לדינו של רב, שהקרן משתלמת כעין שגנב, ומתשלום הכפל שאף שיעורו זוז אחד למדנו, על תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה שמשתלמים כשעת העמדה בדין, כיוון שרק באופן זה הכפל והחומש שווים. הנה הוכחה לדברי רב שהקרן משתלמת כשעת הגניבה ותשלומי כפל משתלמים כשעת העמדה בדין. ולפני שנביא את דחיית הגמרא להוכחה הזו נאמר, שלכאורה מהי ההוכחה? הרי רב דיבר על גנב, אז מה רבי חנינה מביא ראיה מטוען טענת גנב? אלא צריך לומר, כיוון שטוען טענת גנב הוא קש לגנב כאמור לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', אין לחלק ביניהם, וכשם שטוען טענת גנב משלם כפל כשעת העמדה בדין, גם גנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשעת העמדה בדין. אם כן, דוחה עכשיו הגמרא את הוכחתו של רבי חנינה ואומרת, אמר רבה, אין הכרח לפרש את דברי רבי יעקב כשהפיקדון הוזל בשעת העמדה בדין, שכן לעולם אפשר לפרש את הברייתא דמעיקר השווי הארבעה, שבתחילה היה פיקדון שווה ארבעה זוזים, והשתנה משווי הארבעה, וגם עכשיו בשעת העמדתו לדין, כך הוא נותר. ודקקשיה, מה שהוקשה על הברייתא, כיצד יפתור הכפל את החומש, שהרי כפילה ארבעה, חיוב הכפל שיעורו ארבעה זוזים, וחומש הזוזה, ושיעור החומש הוא רק זוז אחד, וממילא הם אינם שווים? יש ליישב ולומר, אחה במאי עסקינן, הברייתא שנויה כגון שנשבע פעם אחת לשקר, וחזר ונשבע לשקר פעם נוספת, וכך עשה ארבע פעמים, ולבסוף הודע שהפיקדון היה בידו ונשבע לשקר. והתורה אמרה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, וחמישיתיו יוסף עליו, ונקטה את חיוב החומש בלשון רבים, כדי ללמדנו שהתורה ריבתה חמישיות הרבה בקרן אחת. דהיינו, שאם נשבע לשקר כמה פעמים על ממון אחד, הרי הוא חייב הרבה חמישיות כמספר השבועות, ובאופן זה שייך שיהיה שיעור שני החיובים שווה, שהרי נתחייב בהודעתו חומש בשיעור זוז אחד על כל שבועה, וכאשר נשבע ארבע פעמים לשקר, נעשה הכל יחד ארבעה זוזים, בדיוק כשיעור חיוב הכפל. באופן זה אמר רבי יעקב, שתשלום הכפל פותר אותו מתשלום החומש, דהיינו תשלום אחד עולה לכאן ולכאן. כיוון שהובו דברי חכמים ורבי שמעון בברייתא, מבארת הגמרא את דבריהם. אומרת הגמרא, אמר מר וחכמים אומרים שאמר הכתוב בראשו וחמישיתיו, מסמיכות חיוב הקרן לחיוב החומש למדנו, שממון המשתלם בראש, כאשר הכופר בממון אינו משלם אלא את הקרן, הרי הוא מוסיף עליו חומש. אולם ממון שאין משתלם בראש, כאשר עליו להוסיף על תשלום הקרן גם כפל או ארבעה וחמישה, וזה כגון שבאו העידים והעידו ששיקר בטענתו שהפיקדון נגנב, וחייבו בית דין לשלם כפל על כפירותו, במקרה כזה אין המשיב מוסיף עליו חומש. אומרת הגמרא שמדברי חכמים משמע, שהמחויב בכפל אינו פטור אלא מן החומש, אבל קורבן השם, מייתי עליו להביא. שואלת הגמרא, מה ישנה חומש דלא משלם? מה הטעם שנשתנה חיוב החומש שאינו משלם אותו? הרי זה משום, דכתיב, נאמר בפסוק בראשו וחמישיתיו, ששמח הכתוב את תשלום הקרן לתשלום החומש, כדי ללמד שרק המחויב בקרן בלבד מוסיף חומש. אם כן, השם נמי לא משלם. גם קורבן השם אין עליו להביא, שרי יש למעט גם אותו מסמיכות הכתובים. דהכתיב, נאמר בפסוק בראשו וחמישיתיו ואת אשמו. יש ללמוד מזה שאף בהבאת קורבן אשם יהיה חייב רק המתחייב לשלם קרן בלבד. רצת הגמרא, אמרי לך רבנן, חכמים ישיבו על השאלה הזו ויאמרו שחיוב הקורבן אינו סמוך לחיוב הקרן. מדוע? משום שאת פסקי קרא, המילה את מפסיקה ביניהם. נאמר בפסוק וחמישיתיו, אחר כך מופיעה המילה ואת, ורק אחר כך מופיעה המילה אשמו. ממילא אין פה סמיכות, כי המילה את מפסיקה ביניהם. שואלת הגמרא, ורבי שמעון בן יוחאי הסובר שמי שמחויב בכפל אינו חייב להביא קורבן אשם, וזאת משום שדרש את סמיכות הכתובים גם לגבי חיוב הקורבן? נשאלת השאלה, הרי המילה את מפסיקה בין חיוב הקרן לחיוב הקורבן. משיבה הגמרא שרבי שמעון בר יוחאי סובר שהמילה ואת בתוספת וו החיבור ערבי קרא, באה התורה לערב ולחבר את חיוב הקורבן עם החיובים שנאמרו לפניו, שגם בו אין לחייב אלא את מי שמשלם קרן בלבד. אומרת הגמרא, ורבנן, מה רבנן ישיבו על טענתו זו של רבן שמעון בן יוחאי? אמרי לך, הם ישיבו על דברי רבי שמעון? אין לומר כן, שהרי אם רצתה התורה לערב את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, לא לכתוב רחמנה לא וו ולא את. לא הייתה צריכה לכתוב התורה את המילה את המפסיקה, וממילא לא היה צורך להוסיף את וו החיבור כדי לחבר. מזה שכתבה התורה את המילה את, סימן שהיא רצתה להפסיק ולא ללמד סמיכות. אומרת הגמרא, ורבי שמעון בן יוחאי אמר לך, ישיב על דברי חכמים, שגם אם רצתה התורה לסמוך את חיוב הקורבן לנאמר לפניו, את לא סגיה דלא כתב, לא היה אפשר שלא לכתוב את המילה את בין חיוב החומש לחיוב הקורבן, שכן היא נצרכת להפסוקי, להפסיק בין הקורבן שהוא ממון הניתן לגבוה להשם, לבין חיוב החומש שהוא ממון הניתן לאדיוט, לבעלים, שהרי אין ראוי לכתוב את החיוב לגבוה יחד עם החיוב לאדיוט, כאילו שניהם שווים. איל כך, את הוו, באה האות וו, ערבי לקרא. הוסיפה התורה את האות וו, לערב את הכתובים כדי למעט מחיוב קורבן את מי שמשלם תשלום נוסף על הקרן. ונסביר עוד פעם את הסבריהם של רבנן ורבי שמעון בר יוחאי. לדעת חכמים הוו אינה מיותרת, משום שכן ראוי לכתוב בין שני חיובים. דהיינו שיוסיף חומש וגם יביא קורבן. לפיכך, אף שלדבריהם בא כתוב במילה את להפסיק בין החומש לבין האשם, אין להקשות מדוע נכתב הוו. אבל לדעת רבי שמעון בר יוחאי שהאות וו מיותרת ובא ללמד לתלות גם את חיוב האשם בחיוב הקרן והחומש, ושלא נלמד מהמילה את להפסיק ביניהם, צריך לבאר את הטעם שנכתבה כל המילה ואת. כיוון שהגמרא עוסקת בדברי רב, שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה משתלמים כשעת העמדה בדין, מביאה הגמרא נידון שנחלקו בו רבי הילה ורבי חנינה, שמתוך דבריהם למדנו ברייתא שיקשו ממנה לקמן בדף סמך וו עמוד א' על רב. אומרת הגמרא, במרכז דף סמכי עמוד ב', אמר רבי הילה, גנב תלה ונעשה עיל, או שגנב עגל ונעשה שור, אז זה נחשב שנעשה בבהמה הגנובה שינוי כשהיא בידו של הגנב, ולכן קנאו הגנב את העיל או את השור, שכל גניבה שנשתנתה מכפי שהייתה בשעה שהוציאוה מבית בעליה, הרי נקנית לגנב. לפיכך, אם טבח או מחר את העיל או את השור, אינו משלם 4.5, משום שהבהמה שלו של עצמו הוא טובח, ובהמה שלו הוא מוכר. ולדעת רש"י, הגנב לא קנה את השור ואת העיל לגמרי, אלא שהוא פטור מלשלם 4.5 על תביחתם ומחירתם. לפיכך, כאשר טבח את העיל או את השור, עליו לשלם את הקרן, כפי היותם בשעת התביחה, דהיינו שמשלם דמי עיל או שור, ולא דמי טלה או עגל, כשובר חבית גזולה שמשלם כשוויה בשעת השבירה, כפי שלמדנו לאל בדף סמכי עמוד א'. אבל תוספות רבינו פרץ כותב שהגנב קונה את העיל והשור לגמרי, ולא צריך להחזירם לבעליהם אף כשהם קיימים. ולכן אין לחייבו על התביחה והמחירה משום מעשה גזילה, כמו שבירת חבית גזולה, וגם את הקרן אינו משלם אלא כשעת הגניבה. והדין הזה ששינוי נקנה ושינוי קונה לגנב, מתבאר לכמה נדף סמכוו עמוד א', שלמידים זאת מן הכתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל, שהגזלן אינו מהשיב את גוף הגזילה, אלא כשהיא בעין, כפי שנגזלה. אבל אם נשתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, אין הגזלן מהשיב אותה לבעליה, לנעשית שלו, וחייב לשלם לבעלים את שוויה, כשעת הגזילה. ותוספות בדיבור המתחיל הן אומרים, שמהפסוק הזה לומדים רק שינוי שחוזר לקדמותו, אבל שינוי גמור שאינו חוזר לבריאתו, נלמד מן הכתוב שבדין אתנן, נאמר שם גם שני אם, וכמבואר בגמרא לכמן שמדין שינוי שבאתנן יש ללמוד, ששינוי גמור נחשב כאילו הדבר הקודם נסתלק ואיננו, והעומד לפנינו הוא דבר אחר. איתיבי הקשה רבי חנינה לרבי אילה. למדנו בברייתא, גנב תלה ונעשה איל, או שגנב עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ותשלומי 4.5, כאין שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה. דהיינו שמשלם תלאים ועגלים, ולא אילים ושברים. ואיסל כדאי תח כאן יהיה בשינוי, ואם תאמר כדעתך שהגנב קונה את העיל או את השור בשינוי, אמה אם משלם, מדוע משלם הגנב 4.5 על מעשה התביחה? והרי בהמה שלו הוא טובח ובהמה שלו הוא מוכר, אלא מוכח ששינוי כזה בבהמה אינו נחשב שינוי, והבהמה שייכת לבעליה כבתחילה, ולכן הגנב מתחייב על תביחתה או על מכירתה. אומרת הגמרא, אמר לה ישיב רבי הילה לרבי חנינה, ואלא מאי? ואלא מה ברצונך להוכיח מהברייתא ששינוי כזה אינו נחשב לשינוי ולא קני, ולא קנה הגנב את הבהמה? אם כן, המים משלם, מדוע הגנב משלם תשלומי 4.5 כאין שגנב, כפי שהייתה הבהמה בשעה שגנב אותה מבעליה? הרי עליו לשלם כי אשתה, כפי שהבהמה הייתה בשעה שטבח או מחר אותה, שכן בשעה שטבחה, הרי ברשות בעליה, אלא על כורחה, שהברייתא הזו היא משובשת ואין ללמוד ממנה כלל. אומרת הגמרא, אמר לה ישיב רבי חנינא לרבי הילה, מקושייתך אין להוכיח שהברייתא משובשת. שכן, כי אשתא היינו תעמד לא משלם, הסיבה שהגנב אינו משלם תשלומי 4.5, כי שעת העמדה בדין זה משום דאמר לי, הגנב אומר לבעלים, תורה גנבי ממך. האם שור גנבתי ממך? הרי לא גנבתי ממך אלא עגל. האם דיכרה גנבי ממך? האם אני איל גנפתי ממך? הרי לא גנפתי, אלא תלה, ואין לחייב אותי על תביחת הבהמה, אלא כנגד מה שגנפתי. מסביר הפני יהושע בדת רבי חנינה, שעיקר חיוב 4.5 הוא על מעשה הגניבה. אם אחרי כן הוסיף על כך חטא וטבח או מחר, ובמעשה הגניבה לא גנב איל או שור, אלא תלה או עגל. אומרת הגמרא, אמר לי, ישיב רבי הילה לרבי חנינה, רחמנה ניצלן מהאי דעתה, יצילנו השם מן הדעה הזו שהיא אינה נכונה, כפי שאתה הסברת. שאם שינוי זה אינו נחשב שינוי כדי לקנותה, על כורחה שהבהמה נחשבת שהיא כעין שגזל, משום שנותרה בגופה כמות שהיא. ואם כן, אף מעשה הגניבה נחשב כנעשה על כולה ונמצא שטבח שור ועיל שאותם הוא גנב. אמר לי חזר וישיב רבי חנינה לרבי הילה, עד הרבה, רחמנה ניצלן מדעתה דידך, יצילנו השם מדעתך שלך וסברתך שאינה נכונה. שכן, אף ששינוי זה אינו נחשב שינוי גמור המועיל לקנותה, מכל מקום זהו שינוי במקצת, ומועיל להיחשב שלא היה בשעת הגניבה ואין לחייב את הגנב ותשלומי 4.5 כנגדו. כיוון שרבי חנינה הביא ברייתא העוסקת בדין הגונב תלה ונעשה עיל, מבררת הגמרא את דברי הברייתא. מה תקיף לה רבי זיירה, הקשה רבי זיירה על הברייתא ששנה רבי חנינה? הרי אף אם שינוי זה שהתלה נעשה עיל, אינו נקרא שינוי בגוף הבהמה כדי לקנותה, ומשום ששינוי זה נעשה מאליו, מכל מקום ונקנינו בשינוי השם, יש לגנב לקנות את הבהמה בשינוי השם, כמבואר לכמן בדף סמכוו עמוד ב', ששינוי השם נחשב אף הוא כשינוי המועיל לקנות, מחמתו את הגניבה, שכן השם נשתנה מתלה לעיל או מעגל לשור. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, שינוי זה אינו נחשב שינוי השם, שכן שור בן יומו, שור ביום שנולד הוא כבר קרוי שור, וכן עיל בן יומו קרוי עיל, ולכן לא היה כאן שינוי שם. ומביא רב ההוכחה לדבריו שמצינו כך בתורה, ששור בן יומו קרוי שור. נכתיב בפרשת אמור ספר ויקרא פרק חב ב' פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, ומכאן שמשעה שנולד הרי הוא כבר קרוי שור, ולא נשתנה שמו כשיגדיל. וכן עיל בן יומו קרוי עיל, נכתיב בתוכחת יעקב ללבן, על שרדף אחריו לאורגו למרות שעבד אצלו בנאמנות וביושר, אומרת התורה בספר בראשית פרק למד א' פסוק למד ח', ואילי צונחה לא אכלתי. האם ייתכן שאומר יעקב שאילים גדולים הוא דלא אכל, אבל כבשים דהיינו טלאים קטנים הוא כן אכל? אלא לבשמה מינה, אלא ודאי שמשמה מכאן, שאיל בן יומו קרוי איל, ויעקב טען שלא אכל מצון לבן כלל. אם כן אומרת הגמרא מכל מקום קשיא, קשה ברייתא לרבי הילה, כי לדבריו שינוי זה שהטלה נעשה איל, והעגל נעשה שור, פותר את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה, ובברייתא שנינו שהגנב חייב על טביחת הבהמה ועל מכירתה. מתרץ את הגמרא, אמר רב שישת, אפשר ליישב את דברי הברייתא גם לדעת רבי הילה. אמני, הברייתא הזו כשיטת מי? בית שמאי. היא שיטת בית שמאי דאמרי, שהם אומרים ששינוי במקומו עומדת ולא קני. והבח גורס כאן, שינוי במקומו עומד ולא קונה. כי לדבריהם דבר שנשתנה צורתו אינו נחשב כאילו נסתלק ואיננו, והנמצא לפנינו דבר אחר הוא, אלא הוא עדיין קיים כמקודם למרות שנשתנה הצורה. ולכן כשגנב תלה ונעשה אי, לא יצאה הגניבה מרשות בעליה, והגנב חייב על תביחתה ועל מחירתה. והטעם שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה כאין שגנב, משום שאת התוספת שנוספה בה לא גנב, ואין הגנב מתחייב אלא כשתווך את מה שגנב. דתניה, שנינו ברייתות העוסקות בדין אתנן זונה, שמהם למדנו את דעת בית שמאי, והברייתות מצויות לכמן בדף צדיג עמוד ב' ובמסכת תמורה דף למד עמוד ב'. נתן לה בועל האישה באתננה, באתנן של החיטין והסען סולת, האישה תחנה אותם וניפתה את הקמח עד שנעשה סולת, או שנתן לה זיתים והסען האישה הוציאה מהם שמן, או שנתן לה ענבים והסען האישה דרכה אותם ועשתה מהם יין. תן אחד בברית אחת שנינו שכל מה שעשתה האישה אסור להביאו לעבודת המקדש משום הפסול של אתנן זונה, דהיינו שהסולת פסולה למנחות והשמן פסול למנחות ולמנורה והיין פסול לנסחים, משום שאף לאחר השינוי שעשתה האישה באתנן שקיבלה, נותר עליו שם אתנן זונה. מתני חדה ובברית האחת שנינו, מותר להביאו לעבודת המקדש. ומשום שמה שבידה אינו דומה לאתנן שקיבלה, והרי זה נחשב שהאתנן שקיבלה אינו בעולם, ומה שבידה בא ממקום אחר. ואמר רבי יוסף, תני גוריון דמאספורק, חכם ששמו גוריון שהיה דר באספורק, שנה ברית העוסקת בדין הזה, עם שמות החכמים שנחלקו בכך, וגרסתו היא בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין. נמצא שבית שמאי סוברים שדבר שנשתנה אינו נחשב כאחר, ועל כן הגנב אינו קונה את הגניבה, והברייתא שממנה הקשר רבי חנינא לרבי הילה היא כדעת בית שמאי. בררת הגמרא מהי טעמה, מהו הטעם של בית שמאי. אומרת הגמרא דכתיב, בכתוב האוסר להביא לבית השם אתנן זונה נאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק י' ת', כי תועבת השם גם שניהם. ולשון הכתוב גם שהוא משמע לשון ריבוי, זה בא לרבות שינוייהם. דהיינו, שאף אם נעשה שינוי בגוף האתנן, הרי זה תועבה בעיני השם ואין להביאו לעבודת המקדש. ובית הלל החולקים וסוברים שאתנן שנעשה בו שינוי מותר לעבודת המקדש, הרי זה משום שדרשו את סף הכתוב שניהם, האמור על אתנן זונה ומחיר כלב. כאילו נחלקה המילה לשניים, שני והם. מה נאמר הם, משמע, שאינם אסורים אלא כמות שנתקבלו ולא שינוייהם, שאם נשתנה בגופם, אינם עוד בכלל האיסור. ואילו מהמילה שני דרשו חכמים שרק שני דברים נאסרו, אתנן זונה ומחיר כלב, ולא ארבע. לפיכך כשזה להפך, דהיינו אתנן כלב ומחיר זונה, מותרים הם בהבאה לעבודת המקדש, כמבואר במסכת תמורה דף למד עמוד ב'. שואלת הגמרא ובית שמאי, שאסרו את האתנן אף לאחר שנשתנה, מה הם ממעטים מן הכתוב הם? משיבה הגמרא לדעת בית שמאי, הוא המיעוט הם, לא בא למעט את שינוייהם, אלא הם ולא ולדותיהם הוא דעתה. זה בא למעט שלא אסרה התורה, אלא את הגוף של הניתנים באתנן זונה ומחיר כלב בלבד, ולא את הלונלדים מהם. חוזרת הגמרא ומבררת, ובית הלל, מניין הם למידים למעט את הנולדים? מבארת הגמרא שלדעתם של בית הלל משמעות הכתוב הם מלמדת שלא נאסרו אלא כמות שהם. ולכך, תרתי שם את מינה. את שני הלימודים אפשר ללמוד מן הכתוב האחד. ומה הם הלימודים? הם ולא שינויהם, והם ולא ולדותיהם. עוד שואלת הגמרא על דעת בית הלל ובית הלל שדרשו מן הכתוב הם למעט את שינוייהם, הכתיב, והרי נאמר בכתוב גם, וממנו דרשו בית שמאי לרבות את שינוייהם, ולדעתם שהשינוי מתיר, מה הם דורשים מן הריבוי הזה? מסיימת הגמרא שאכן הכתוב, אכן המילה גם לבית הלל קשיה, אכן קשה, מדוע המילה גם נכתבה. כשהגמרא כותבת קשיה ולא תיובתה, סימנו שניתן להשיב משהו על השאלה הזו, ומסביר התורת חיים שניתן לומר שהמילה גם באה ללמד ששינוי החוזר לבריאתו אינו מועיל להתיר את האתנן. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדיני רב שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה משתלמים כשעת העמדה בדין, ומבררת האם מדברי רבי הילה ומן הברייתא ששנה רבי חנינה מוכח שלא כדברי רב. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי הילה ורבי חנינה, אלא בשינוי של תלה שנעשה איל ועגל שנעשה שור. דמר סבר, רבי הילה סובר שבשינוי זה קונה הגנב את הבהמה, ולכך היא נעשית שלו כדי להיפטר מתשלומי ארבעה וחמישה, אם הוא טבח או מחר. דמר סבר, רבי חנינה סובר, אין שינוי זה קונה, ועל כן יש לחייב את הגנב ותשלומי ארבעה וחמישה, אם טבח או מחר את האיל או את השור. אבל לעניין שלומי, לעניין השעה שמשארים בה את התשלום, כולי אלמא כדמעיקר המשלם, שניהם סוברים רבי חנינה ורבי הילה, שמשארים אותו לפי שעת הגניבה. וגם לדעת רבי הילה ששינוי זה פותר את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה, מכל מקום, תשלומי הכפל על הגניבה משתלמים כשעת הגניבה, גם לדעתו. וכן כשהגניבה לא נשתנתה בגופה אלא נתייקרה או אוזלה, הגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כשווי הגניבה בשעה שהוציאה מבית בעליה. דקטני, שרי בברייתא ששנה רבי חנינה נאמר, שהגונב תלה ונעשה איל, וכן הגונב עגל ונעשה שור, משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כעין שגנב, כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה. והיינו שעליו לשלם תלאים או עגלים לתשלומי הכפל, וארבעה וחמישה, ואת הקרן הוא צריך לשלם, איל או שור כשעת התביחה והמחירה, כדברי רבה לאל בדף סמך עמוד א', שהשובר חבית שגנב משלם את הקרן כשוויה בשעת השבירה. אם כן, יש לי שאול, לאם התאבית יופת דרב? האם מדברי הברייתא יהיה פרחה חמורה על דברי רב? דאמר רב, רב הרי אמר שהגנב משלם את הקרן כעין שהייתה בהמה בשעה שגנב אותה, ומשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה כשוויה בשעת העמדה בדין. תרץ את הגמרא, אמר רבה, שדברי רב לא נאמרו בכל אופני התשלומים, שכן אם הגנב אינו חפץ לשלם את חובתו במעות, אלא להשיב תלעים תחת התלה שגנב, והיינו שמיישיב לנגנב ממין הגניבה, אינו חייב לשלם את תשלומי הכנסות, אלא כדי מעיקרה, כפי שהיה התלה בשעת הגניבה, משום שתלה הוא גנב ותלה הוא משלם. ובאופן זה, שנינו בברייתא שמשלם כעין שגנב. אבל כשמשלם את תשלומיו בדמים, בכסף, ונמצא שיש להאריך את שווי הבהמה הגנובה, כדי לתת שיעור לתשלומיו, על זה אמר רב שיש להאריך את הבהמה הגנובה כשל עכשיו, כשוויה עכשיו אילו הייתה קיימת. כך היא שיטת רשי, אבל לדעת שאר הראשונים אין חילוק בין אופני התשלום. לדעת רבינו תמי לשון הכתוב גניבה וחיים שדרש רב, משמע שיש להרבות בתשלום הקרן מתשלומי כפל וארבעה וחמישה, ולכן יש לחלק בין שינוי של שווח, כגון תלה שנשתבח ונעשה אילו בהמה שנתייקרה שמשלם כעין שגנב, לבין שינוי של הפסד דמים, כגון שהוזלה בהמה או שהוא כחשה, שעל זה אמר רב שמשלם כשעת העמדה בדין. אילו לדעת רי, החילוק הוא בין שינוי בגוף הבהמה לבין שינוי בשוויה בשוק, שאם נשתנתה הבהמה בגופה, כגון שהשביחה או שכחשה מאליה, אין לחייב את הגנב ותשלומי כפל וארבעה בחמישה, אלא כשעת הגניבה. ועל כן, שנינו בברייתא שגונף תלה ונעשה איל משלם כפל וארבעה וחמישה כשעת הגניבה. כי מלשון הכתוב חמישה בקר ישלם תחת השור וארבעה צון תחת הסמה, שמה שמשלם את חמשת הבקר כגוף השור שגנב, ואת ארבעת הצון כגוף השה שנגנב. ועוד שכשהבהמה השביחה, מיישיב הגנב לבעלים ואומר שלא גנב מרשותם בהמה משובחת, ואין לחייבו ארבעה וחמישה על תביחת השבח שלא גנב. אבל כשהבהמה נותרה כיותה בשעת הגניבה אלה שנתייקרו הבהמות או הוזלו, משלם הגנב תשלומי כפל וארבעה וחמישה כשוויה בשעת העמדה בדין. ועל זה אמר רב שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה משתלמים כשעת העמדה בדין. אגב, שהתבהר שגניבה שחל בשינוי נקנית לגנב, מביאה הגמרא את מקור הדין הזה ודנה באופן קניין נוסף. אומרת הגמרא, אמר רב, הדין זה ששינוי שעשה הגנב בגניבה בידיים קונה את הגניבה לגנב ואינו משלם לבעלים אלא מעות, זה ודאי מן התורה ואין בכך ספק. שהרי כתיבה מצינו בתורה לימוד לכך ותנינה, וגם מצינו במשנה שנתבאר הקניין הזה. הוא מבאר, כתיבה הכתוב שממנו למדנו את הדין הזה הוא ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזלה אשר גזל. וזה נאמר בפרשת המודה שכפר בממון חברו הנמצא בידו. יש לדקדק בלשון הכתוב, מה תלמוד לומר אשר גזל? די היה לתורה לכתוב והשיב את הגזלה, וממילא משמע שגזל אותה מבעליה. ולכך יש לדרוש שבה הכתוב לומר שאם הגזלה עדיין כעין שגזל, כפי שהייתה בשעה שגזל אותה מבעליה, יחזיר אותה לבעליה. ואם לאו, דהיינו שנשתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, דמים באלמה בה היא שלומי, משלם עבורה מעות בלבד ואין עליו חיוב להחזירה לבעליה, אלא נקנית לו. וכן גם תנינה, שנינו את הדין הזה ששינוי קונה במשנה לכמן בדף צד ג' עמוד ב', הגוזל לעיצים והסען כלים, או שגזל צמר והסען בגדים, משלם כשעת הגזילה, ומשמע, שמשלם מעות כשווי העיצים והצמר בשעה שגזל אותם. ואם שינוי לא היה קונה, הרי היה עליו להשיב את הכלים ואת הבגדים, ולא כשעת הגזילה. אינמי, משנה נוספת שמצינו בה ששינוי קונה במסכת חולין, דף קוף למד ה' עמוד א', שהגוזז צמר מחמש רחילות, חייב בראשית הגז, כדעת בית הלל, כלומר לתת לכהן חלק מן הגיזה. ואם הגוזז לא נתן לכהן מן הצמר, ובא הכהן ונטל ממנו, מה שנטל נעשה שלו, והגוזז אינו יכול להוציאה מידו, כיוון שיש לשבט הכהנים חלק בצמר. אולם אם לא הספיק הגוזז לתנו לו לכהן חלק ממנה עד שצבעו, לפני שצבע את כל הצמר הגזוז, הרי הוא פטור מלתת לכהן מן הצמר הצבוע. והטעם שאינו חייב לשלם לכהן מעות על הגיזה שברשותו, מסביר רשי כי הבעלים יכולים לומר לכל כהן שיתבע מהם שרצונם לתת לכהן אחר, ונמצא שאין כהן שיכול לתבוע מהם, והרי זה ממון שאין לו תובעים. עוד מסביר שם רשי במסכת חולין, שהרי זה כמזיק מתנות כהונה, או שאכל אותם שפטור. על מה אומרת הגמרא, מכאן יש ללמוד ששינוי קונה, שכיוון שהצמר כולו נצבע, גם החלק השייך לכהנים נצבע ונשתנה מכפי שהיה בשעת הגזיזה, ונקנה לצובע ויצא מרשות הכהנים. אבל מסתפק רבה בקניין אחר, והוא יאוש שנתייאשו הבעלים מן הגניבה. שהרי אמרי רבנן, דניקני, שהגנב קונה את הגניבה בייאוש בעלים, ואינו חייב להשיבה אלא לשלם מעות כפי שוויה. מי הוא לא ידינן, אבל אנחנו איננו יודעים, אם הקניין הזה דאורייתא או דרבנן, האם קונה מן התורה, או שזו תקנת חכמים שהגנב יזכה בה וישלם את שוויה. ומבאר רבה את צדדי הספק, היא דאורייתא, האם אפשר ללמוד שייאוש קונה בגניבה מן התורה מדדעה והמוצא אבידה? כי יש להשוותו למוצא אבידה, כי במוצא אבידה לאו, האם לא מצינו בו, שכיוון דמיה ישמר אמינה, מקמי דתית לידי, כאשר בעל האבידה התייאש ממנה קודם שהגיע האבידה לידי המוצא, כאן אילי, קונה אותה המוצא. לפיכך חי נמי, גם הגנב הזה, כיוון דמיה ישמרה, נתייאשו הבעלים מן הגניבה, כאן אילי הגנב, קונה את זה הגנב, ונסביר שלדעת רשי והמאירי יאוש קונה באבידה, משום שנאמר וכן תעשה לכל האבידה תכריחה, אשר תובד ממנו ומצאתה. למדו מהפסוק הזה בגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ב עמוד ב, שאין חיוב השווה אלא בדבר שנאבד מבעלה ומצוי אצל אחרים, ולא כשהוא אבוד מכל אדם, כגון נער שעלה על גדותה ושטף קורות עיצים או כלים, שהמציל ממנו זוכה במה שבידו, משום שהבעלים מתייאשים. נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן האבידה, היא שייכת למוצא אותה. אבל תוספות שם חולק וסובר שייאוש קונה באבידה, משום שנאמר וכן תעשה לשמלתו. ודרשו חכמים במסכת בבא מציעא דף זך עמוד א', שאין חיוב השווה אלא באבידה דומה לסמלה שיש לה סימנים ויש לה טובים. דהיינו שהבעלים אינם מתייאשים ממנה, כיוון שיש לה סימנים. נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן האבידה, הרי היא של מי שמצא אותה. ולמרות שמוצא הוועידה אינו זוכה בה אלא כשמצאה לאחר שנתייאשו הבעלים, רבא בכל אופן מסתפק בייאוש שבגניבה הבא לידי הגנב לפני הייאוש. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל לאחה, שמוצא הוועידה לפני ייאוש קונה אותה בייאוש לעניין שאינו חייב להשיב אותה, אבל חייב לשלם מעות תחתיה כיוון שבא לידו באיסור, ולכן יש ללמוד מכאן לעניין גניבה שייאוש הבעלים קונה ולאחר שהגניבה כבר ביד הגנב. זה צד אחד של הספק, או דילמה, או שיש לומר שאין ללמוד מייאוש המועיל באבידה, ולהוכיח מכאן שגנב קונה את גוף האבידה מדאורייתא, שכן גניבה לא דמיה לאבידה, גניבה אינה דומה לאבידה, שדווקא אבידה הוא שאמרה התורה שהמוצא קונה אותה, משום דחייתה היא לידי, שכאשר הגביע המוצא את האבידה ובא לידו, כבר נתייאשו הבעלים, ואם כן בהתר ראתה לידי. הרי האבידה באה לידו בהתר ולא נתחייב מעולם להשיבה. אבל היי הגניבה שביד הגנב, כיוון דה באיסור ראתה לידי, כיוון שבא לידו באיסור ונתחייב להשיבה, אין ייאוש הבעלים מוציא אותו מחיובו הקודם. ולכן אינו זוכה במה שבידו. וממילא, לפי הצד הזה, קניין ייאוש בגניבה דה רבננו. דה אמור רבנן ניקנה שחכמים אמרו ותקנו שהגנב יקנה כשהבעלים יתייאשו, מפני תקנת השבים. כדי שלא ימנעו הגנבים מלשוב בתשובה, הם יצטרכו לתרוח ולחפש את הגניבה עצמה כדי להשיבה. כך מסתפק רבא. ואילו רב יוסף אמר, אין להסתפק בדבר, שכן ייאוש אינו קונה את הגניבה לגנב, ואפילו לא מדי רבנן, כי לא עשו חכמים תקנה לגנב שיקנה את הגניבה לאחר שהבעלים נתייאשו ממנה. מקשה הגמרא, הייתי ורבי יוסף לרבא, רבי יוסף הקשה על רבא שאמר שייאוש קונה בגניבה מדין המשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב', שנינו בה, גזל חמץ ועבר עליו הפסח ונאסר בענה, ועכשיו תובע הנגזל מהגזלן את דמי החמץ שגזל ממנו. אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך, החמץ שלך לפניך, תול אותו, והיני חייב לשלם לך את דמי הגזילה כל זמן שהיא קיימת. למרות שנפסד החמץ בכך שנאסר בענה, מכל מקום אומר לו הרי שלך לפניך ויוצא בו ידי חובת השבה, שכן, זה שעכשיו אי אפשר ליהנות אפילו מהחמץ, זה עזק שאינו ניכר, ועזק שאינו ניכר, אין שמו עזק. מסיים רב יוסף את הקושייה ואומר, והרי היי נגזל, הנגזל הזה, כיוון דמטה עידה ניסורה, כשהגיע זמן איסור חמצו בענה, ודאי מייאש, ודאי הוא מתייאש ממנו, שהרי כבר עבד כל ערכו. ריסל כדאי תאחים עולה על דעת רק כסברתך שיוש הבעלים קנה את הגזלה לגזלן. המאי אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך ובכך הוא נפטר. דמי מעליה בה ישלום אלי. הרי על הגזלן לשלם לנגזל תשלום מלא עבור החמץ. שהרי קנה את החמץ מחמת יוש הבעלים ונתחייב בדמי הגזלה. ואיך יכול לשלמם בחמץ הזה שעבר זמן איסורו וכבר אינו שווה כלום? אמר לי, הישיב רבא לרבי יוסף, אין קושייה על דבריי מהמשנה האמורה. שהרי, כי כאמין הענה, מה שאמרתי אני שהגזלן קונה את הגזילה בייאוש הבעלים, הוא רק כאשר נגזל זה מתייאש מהגזילה, וגזלן זה רוצה לקנות אותו. אבל היי, לגבי חמץ הזה שאסור בהנאה, אמנם הנגזל הזה מתייאש ממנו, אבל וזה הגזלן אינו רוצה לקנות אותו. שהרי אינו שווה כלום, ועד הרבה, אם יקנה אותו יפסיד משום שיצטרך לשלם את דמיו. אין הגזלן קונה בעל כורחו את הגזילה על ידי הייאוש. ולפיכך, נותר החמץ ברשות בעליו, והגזלן יכול להשיבו ולהיפטר בכך מחובתו לנגזל, בכך שיאמר לו הרי שלך לפניך. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך ה' ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, בהמה שהייתה כחושה והשמינה, האם משלם בכפל ותשלומי 4 ו-5 כעין שגנב? שאלה שנייה, טוען טענת גנב ונשבע, ובאו עדים, ואחר כך הודה האם משלם חומש ואשם. שאלה שלישית, באילו אופנים שייך שיש שווה החומש לכפל. שאלה רביעית, כשגנב תלה ונעשה איל, או עגל ונעשה שור, האם יש בזה שינוי השם ומדוע? שאלה חמישית, לאיזה עניין נקרא איל, רק כאשר הוא בן שנתיים ומדוע? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה אחרונה, מה לומדים מהמילים בפסוק? גם שניהם. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, חפתת בתמוז תפשין עין וב, ערב ראש חודש מנחם אב תפשין עין וב, סיימנו ללמוד את דף סמכי בסייעת הדשמיה הגדולה, דף סמכי ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ראש חודש מנחם אב, א' באב תשע"ו, ונלמד שני דפים, את דפים סמך וב וסמך זין ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך ומלא גאולה, שיהיה מלא בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, בישועות, ברפואות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.